למדנו אתמול את ההלך מעניה, את הקטע הראשון, הפתיח הראשון של חלק המגיד, שהוא החלק המרכזי של ליל הסדר. יש מחלוקת בין המפרשים מה עניינו של ההלך מעניה, האם הוא הסבר על מה שאמרנו מקודם אל היחץ, מדוע אנחנו חוצים את המצה לשניים. אחד הראשונים מסביר כיוון שמדובר פה בהסבר, כי אנחנו מדברים פה על לחם עוני, אנחנו חוצים את זה כדרכם של העניים, כמו שהיו אבותינו במצרים. אדם שהוא עני, הוא לא יכול, שהוא, אין לו הרבה, אז הוא, מה שיש לו, הוא חוצה ומחלק למי שמסביבו, כדי שכולם יאכלו משהו. אז מזכירים לעצמנו, חווים את הסיפור מחדש, עושים את הפעולות האלה. זה הסבר אחד. הסבר אחר, שההלך מעניה לא מדבר על היחץ, אלא מדבר על החלק הבא, אלא הוא פתיחה אל המגיד. מה שאנחנו הולכים להגיד עליו, להגיד, לספר את כל סיפור ההגדה, זה על הלחם הזה, לחם העוני. זה עיקר עניינו של הלך מעניה. מדוע הוא נאמר בלשון הרמי, בשונה משאר ההגדה? אז מסבירים הראשונים, כיוון שזה הנוסח שהיו רגילים אז לדבר בו בבבל, ומה שתקנו, תקנו. את רוב הקטעי ההגדה, המגיד, הם לא מהמוראים, אלא יותר מתנאים, כמו מדרשי הלכה, מדרשי ההגדה, הגטות שבגמרא וכדומה. אז זה העניין הזה של לשון הרמי. ויש עוד שאלה שתמיד אפשר, הרבה אנשים תוהים בה. אנחנו עכשיו יושבים, מרווחים, בליל הסדר, המשפחה סביב השולחן, הכל יפה, ארוך, כולם חזרו כבר מבית הכנסת, ואז אתה בא ואומר, כל דצריך יתה ויפסח, כל דכפין יתה ויכול, כל הרעב יבוא ויוכל, כל הנצרך בכבוד יבוא ויפסח, אתה יושב כבר בתוך הבית. כמה אנשים קרה להם שאחרי שנכנסו הביתה, סגרו את הדלת, התחילו כבר את הקידוש, קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, עשו כבר את כל השלבים האלה, ובשלב הזה הם ממש הולכים ומזמינים אורחים. זה לא דבר כל כך מצוי, אז מה פתאום אנחנו מזמינים עכשיו את האורחים? אז נקודה אחת אפשר להסביר, כמו, ככה ריטב"א מסביר, שבעצם אין פה הזמנה. זה לא אמירה כלפי חוץ, כל מי שצריך, כי באמת אנחנו זה לא שייך כבר. זה יפה טוב מאוד להזמין את האורחים, אבל לא כשאנחנו, לא עכשיו. כשאתה בפנים זה כבר מאוחר מדי. אז מה העניין הזה? העניין הוא לבני הבית עצמם, שאתה אומר להם, הכל דצריך, הכל דכפין יתה ויוכל. כלומר, אתם הייתם צריכים להגיע רעבים, לאכול את המצה לתיאבון, כל דצריך, ואם היינו צריכים לקיים, לאסוף כסף בצדקה בשביל לקיים את המצוות, גם היינו עושים את זה. כלומר, אנחנו מדברים על החשיבות של הלילה, לא ההזמנה כלפי חוץ. מסבר אחר, אני לא זוכר בשם מי המסביר, אומר שבאמת אנחנו מזמינים, אבל ההזמנה החשובה, אנחנו באמת צריכים להזמין, בעיקר בנפש. אדם בן חורין הוא אדם שמסוגל לצאת מעצמו. טוב לו עם מה שהוא, הוא בן חורין, הוא חופשי, הוא יכול לחשוב גם על אנשים שמחוץ לו, אנשים שמחוץ לביתו. ולכן יש לנו את ההזמנה הזאת, למרות שאנחנו בבית, אנחנו פועלים על עצמנו, שאנחנו חושבים על אחרים ולא רק על עצמנו. דבר מאוד יסודי בחיים של אדם בן חורין. מפה אנחנו מגיעים אל החלק המפורסם אולי ביותר של ליל הסדר, מה נשתנה? מה נשתנה? לפני שאנחנו מתחילים את מה נשתנה, אנחנו מסירים את הקערה. מה זה להסיר את הקערה? אז היום אנחנו חושבים סביב השולחן, מזיזים את הקערה. אבל צריכים להבין, כמו שדיברנו בשיעורים קודמים, יש פה איזשהו מכלול שלם של כל הלילה שאמור לעורר אותנו לתמיהה, לשינוי, כדי לעורר אותנו, השינוי הזה אמור לעורר לשאלה. תחשבו שאתם עכשיו עושים סעודת שבת, רגילה בבית, ובאמצע סעודת שבת עשיתם קידוש, אחרי הקידוש עוד לא קמתם, אפילו ליטול ידיים, ומיד אבא פונה לאמא ואומר, אמא, בואי בבקשה לפנה את השולחן, נחזיר את כל הכלים למקום, נחזיר את החלות למקום, נחזיר את הסלטים למקרר. רגע, אבא, מה קרה? מה, עוד לא התחלנו. מה פתאום הם מסלקים את הכל? רק עשינו קידוש. אותו דבר גם כאן. אנחנו רק עשינו קידוש, פתאום אנחנו אוכלים עוד לפני הנטילת ידיים את הקרפס, ועכשיו אתה מסלק את הקערה, מזיז את כל השולחן, וזה מה שזה אמור להיות. אפשר לחשוב, מי שמנהל את הסתר, לחשוב על כיוונים, והם יכול לעורר את הילדים לתמיהה. בכל אופן, אז כבר יש לנו כמה תמיהות בלילה הזה, ואז בא הילד ושואל. עכשיו, הילד ושואל אומר את הגמרא במסכת פסחים כך, תנו רבנן, חכם בנו שואלו, ואם אינו חכם, אשתו שואלתו, ואם לאו, הוא שואל לעצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות הפסח שואלים זה לזה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות וכו'. כלומר, אדם צריך לשאול, כמו שהזכרנו, כאשר אדם שואל שאלה, התשובה שמתקבלת היא משמעותית הרבה יותר מאשר אם הייתי רק אומר את הדברים בסוף, לא בתור תשובה לשאלה, בתור סתם איזושהי ידיעה כללית כזאת. אז אנחנו שואלים מה נשתנה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אנחנו משווים בעצם בארבע נקודות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הכוונה או חמץ או מצה, לפי מה שאנחנו רוצים, ואילו הלילה הזה כולו מצה. מדוע? מדוע רק מצה? שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור. גם פה, בכל הלילות אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, אין לך חיוב מסוים בלילה כלשהו לאכול דווקא ירק מסוים. אבל פה התורה מצווה אותך לאכול דווקא ירק מסוים. מה השתנה? הלילה הזה שצריך לאכול פה דווקא דבר מסוים. השאלה השלישית היא שבכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת. הלילה הזה שתי פעמים. כלומר, בכל הלילות גם אתה לא חייב להטביל, אין לך שום חובה להטביל. ובכלל, בלילה הזה אתה מטביל עוד לפני הסעודה פעמיים, גם בקרפס, גם במרור. אתה מקדים את הירקות אל הסעודה, אלא כמו שאמרנו, לנטילת ידיים של האוכל. כל ענייני הטיבול פה זה דברים שהשתנו. יש מסבירים, המטבילים בחרוסת, מדוע מטבילים בחרוסת. גם פה עוד שאלה של הבן. והשאלה הרביעית, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין, בין מסובין. הלילה הזה כולנו מסובין. מה אדם יכול לשבת או, או יושב, לאכול או יושב, או שהוא מייסב, הלילה הזה כולנו מסובים, גם בן אצל אביו ועבד אצל אדונו, שהם לא רגילים להסב, כי זה לא צורה ככה לשבת לפני אדם חשוב. תחשבו את עצמכם, הולכים מוזמנים לסעודה עם אדם, איזושהי דמות משמעותית, אם זה ראש הישיבה שאתם לומדים בה, ראש האולפנה, או שזה יהיה הבוס שלכם, או שזה יהיה יותר מזה, נדע, זה איזשהו שר, או ראש הממשלה, אתם לא תשבו לידו ככה, כאילו באיזושהי הסבה, זה לא צורה. אתם צריכים לשבת רוחים, אנחנו מכל לכבדים, אין בזה כבוד כלפיו. אבל הלילה הזה שאנחנו בני מלאכים, אז אנחנו כולנו יושבים, מסובים. אז אם כך עברנו על ארבעת השאלות, אבל למה בעצם תקנו את השאלות האלה? תן לכל אחד לשאול מה שהוא רוצה. הוא יסתכל, הוא יבין שיש פה דברים שהם מוזרים בלילה הזה. אז אומרים, אז יש או אפשרות אחת, שזה נתקן לתינוקות. הילדים גם שותפים, מתחילים לשאול שאלות, אנחנו מעוררים אותם אל השאלות, כמו שנגיד בהמשך, את פתח לו, תעורר אותו לשאול את השאלות. או כאלה ש... שפשוט לא יודעים מה לשאול. הם לא מספיק מבינים, לא מספיק שמים לב, הם לא יודעים איך לנסח את הדברים. אז בשבילם תקנו את השאלות האלה. שאלה מעניינת, כמו לא כל כך שאלה, היא תמיהה שהייתה לי הרבה שנים. כולנו מכירים את המנגינה המפורסמת, למה נשתנה. את המנגינה המפורסמת למה נשתנה, ששאלים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, זה השאלה, ואז יש תשובה. אנחנו ממשיכים, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, עד פה שלב השאלה. תשובה, הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מצה, נכון? אז יש לנו פה בעצם שאלה ותשובה, אבל המנגינה לא מחלקת נכון את השאלה ואת התשובה. זה אמור להיות שהלילה הזה הוא חלק מהשאלה. אז זה באמת צריך אפשר לחשוב על צורה אחרת של חלוקת המנגינה. בכל זאת, מצאתי פירוש מעניין שיכול אולי להסביר קצת את הרצת את המנהג הזה. ערוך השולחן כותב ככה: ועניין מה נשתנה? כעניין מה גדלו מעשיך השם, מה טוב הוא הולך יעקב על דרך ההתפעלות. וכן בכאן נתפעל, מה גדלו השינויים בלילה הזה? אתה לא אומר, מה נשתנה הלילה הזה מכל עוד? זה לא איזושהי שאלה, מדוע, במה שונה הלילה הזה, שלכן יש בו מצה, מרום, מסובין ופעמיים טיבול. לא, אלא, מה נשתנה הלילה הזה? וואו, איזה לילה מיוחד, שיש בו כל כך הרבה סממנים שונים, אנחנו יושבים אחרת, אוכלים אחרת, מתנהגים אחרת. זה התפעלות, מה רבו מעשיך השם, מה נשתנה הלילה הזה? עד כמה הוא נשתנה? יכול להיות שלפי זה אפשר באמת לתרץ את, את אותה המנגינה. אז שאלנו את השאלות, ועכשיו אנחנו צריכים לענות עליהן תשובות. אז מה התשובות שיש לנו? אז מיד מה אנחנו פותחים אחר כך? אומרים עבדים היינו. עבדים היינו לפרעה במצרים וכו'. יש אומרים שהתשובה הזאת היא, היא תשובה לכל השאלות. היינו עבדים, יצאנו ממצרים, ולכן אנחנו מזכירים את כל הדברים האלה. יש אומרים ככה, בדרך החסידות והמוסר, עבדים היינו, עבד לא שואל שאלות. מה שאומרים לו הוא עושה. לכן אתה שואל הרבה שאלות, תשובה אתה עבד. עבד מקבל את מרות אדונו. אפשרות נוספת זה שעבדים היינו, זה רק מתרץ את השאלה האחרונה. מדוע אנחנו יושבים כבני חורין? תשובה, כי עבדים היינו, עכשיו הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אבל שאר השאלות על מרור, על מצה, על מה שאנחנו מטפילים, כל הדברים האלה, זה אנחנו נגיע בהמשך ההגדה לדברי רבן גמליאל, שכל שלמה שלושה דברים אלו, בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח, מצה ומרור, שם אנחנו בעצם נבין את, את עניינם של שאר השאלות. אז עברנו את העניין הזה של, של השאלות, ואנחנו עכשיו מתחילים בעניינות התשובה. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים את התשובה, אנחנו קודם כל מחזירים את הקערה, הזזנו את הקערה, כלומר, פינינו את השולחן, החזרנו את כל הכלים למטבח, את כל הדברים, תחשבו על השינוי הזה. הילדים שואלים, מה קרה? מה נשתנה כבר מעכשיו? אני רואה שיש פה רק מצות, אין לחם. אני רואה שאנחנו כבר התבלנו. מה קורה? אנחנו מחזירים כדי לספר את הסיפור על לחם העוני. לחם שעונים עליו דברים הרבה. עכשיו, מפה איזשהו כלל להמשך ההגדה, במקום שבו אנחנו נרים את הכוס, אנחנו מכסים את המצות. אחרי שנניח את הכוס, אנחנו נגלה את המצות בחזרה. ועוד נקודה חשובה, הלכתית. את ההגדה אנחנו לא אומרים בהסבה. אנחנו אומרים אותה באימה ויראה, וביחד עם זה בשמחה ובהתלהבות. אנחנו נמצאת בכובד ראש. כובד ראש זה רצינות. אנחנו עכשיו הולכים לדבר על יסודות האמונה, הולכים לדבר על יצירתו של עם ישראל, הולכים לראות את השגחת השם בעולם, על כל חלקי הבריאה, הולכים להעמיק את זה בתוכנו, לנו ולבננו. את הדבר הזה צריך לעשות בכובד ראש, ביראה, מצד שני בהתלהבות גדולה. יש ומובא בספרים עד כמה שאמירה, מי שאומר היטב ונכון וראוי את המגיד, את סיפור יציאת מצרים, עד כמה רושם זה עושה בשמיים. אז אנחנו מתחילים בעבדים היינו לפרעה במצרים. למה אנחנו מתחילים משם? למה צריך להזכיר את זה? להתעסק עם זה? למה להתחיל פה? תבליע את זה איכשהו. אז הגמרא אומרת במסכת פסחים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מהי בגנות? איזה גנות מדובר? רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. ודעת שמואל, עבדים היינו. כלומר, דעת רב מדבר על עבודה זרה, מתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו, כמו שנגיד בהמשך. ודעת שמואל, מדברים על עבדים היינו. יש ארבע דעות בראשונים ביחס לשתי האמירות האלה. יש אמירה אחת שאומרת שהם בכלל לא נחלקים. זה לא משנה. צריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה. יש מי שאומר שהם נחלקו פשוט במה להתחיל. זה לא שלא נחלקו שאתה יכול להגיד עוד זה עוד, זה לא. צריך, הם חולקים, צריך להגיד את שניהם, אלא רב אומר צריך להתחיל דווקא מעבודת גילולים, ושמואל אומר צריך להתחיל דווקא מעבדים היינו. אפשרות שלישית, אומרים ששמואל מודה לרב, דהיינו, מי שאומר עבדים היינו סובר שצריך גם להזכיר את העבודה זרה שהייתה אצל אבותינו, אבל להוסיף עליו גם עבדים היינו, ואילו רב שאמר מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הוא לא סובר שצריך להגיד את עבדים היינו. והאפשרות הרביעית היא שבכלל יש לנו מחלוקת לגמרי מה אומרים, האם אומרים רק את זה או רק את זה. בכל אופן, אנחנו פוסקים כאן הלכה כשמואל, אנחנו מתחילים בעבדים היינו לפרעה במצרים. בכלל צריך להבין מה העניין של להתחיל בגנות ואז להגיע אל השבח. בשביל מה צריך את זה? אז שתי אפשרויות להסביר. יכול להיות שיש יותר, אבל אנחנו נזכיר פה שניים בשם המהר"ל. הראשון, שאילולי הגנות שקודמת אל השבח, הייתי יכול לראות את השבח כמקרי לגמרי. הייתי יכול לחשוב כמו שבענן מוריד גשם מכבה את השריפה. האם אני ייחס איזושהי גדולה אל הגשם שירד? לא, בא גשם והוריד את ה... זהו, ובא ענן, הוריד את הגשם ונגמר. אין פה משהו מעבר לזה. אבל כשאתה... אז גם פה שבח, קרה מקרה ויצאו ממצרים. אבל כשאתה מדבר על הגנות, אתה רואה את המצב השפל, אתה נותן למצב השפל מקום. עכשיו אתה בא ואתה מספר אל השבח שבא והוציא מהמצב השפל הזה, זה מייחס כוונה אל השבח, אל הגואל. זה לא משהו סתמי. אתה בכוונה מתאר את שני המציאות כדי לקשר ביניהם. להראות שהייתה נפילה, הייתה ירידה, עכשיו יש עלייה. כמו שהזכרנו כמה פעמים, ליל הסדר, לילה שבו אנו למדים על הסדר, על המסדר של העולם. הדבר השני, שהגנות היא צריכה להיות קודמת אל השבח, כי אנחנו כל הזמן בונים על זה שהעולם הזה הוא בנוי מגירעון והשלמה, חיסרון ומעלה, חיסרון ומעלה. אנחנו כל הזמן עולים ועולים ועולים, אבל העלייה היא תמיד, היא בנויה גם כן מירידות. אז להדגיש את הדבר הזה, שיש לנו העדרים, יש לנו חסרונות שהם קודמים אל מציאות גדולות יותר, כמו שאנחנו גם רואים הרבה פעמים במציאות, שהמצבים לא טובים, בסופו של דבר הביאו אותנו בסייעתא דשמיא למקומות טובים עוד יותר. נחלקו מה המחלוקת בעצם בין האם להתחיל מעובדי גילולים היו אבותינו לבין עבדים היינו, מחלוקת מה הגנות החמורה יותר, גנות הנפש, שזה עבודה זרה. כי להוריד את הנפש, את הרוחניות למקום שפל, זה הדבר הנוראי ביותר. או שגנות הגוף, שזה עבדים היינו. שגנות הגוף זה דבר, הגנות בעצם שייכת אל הגוף. הנפש מצד עצמה היא טהורה. הנשמה שאינו טהורה אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי. בה אין את הפגם. אם יש בה פגמים, זה מקרי. זה לכלוך חיצוני. הגוף מטבעו הוא ירוד יותר, הוא שפל יותר. אתם מדברים קודם על השפלות האמיתית שיש, ולא על השפלות שהיא במקרה. מחילה על ההפרעה. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אנחנו עכשיו מתחילים, חוזרים אל האגדה. אז מתחילים את הבגנות הראשונה. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אז זה התשובה. אנחנו היינו עבדים במצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם ביד חזקה, ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו משם, אז אנחנו עדיין היינו משועבדים. כלומר, אנחנו צריכים להתבונן בדבר הזה. ככה הרב קוק מסביר, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, העולם היה נשאר קבוע, לא היה משתנה. יציאת מצרים הייתה מהפך לא רק לעם ישראל, אלא לעולם כולו. יש בכל מיני עמים, במאבק של של העבדים הקושים באמריקה, אז היה להם let my people go, רצו ללמוד את זה ממשה רבנו. זה היה מהפך שהוא לא היה שייך רק לעם ישראל. עוד שמעתי שכל האזור שהיה באזור הזה שקומה, כל העמים בסביבות מצרים, באותה תקופה של יציאת מצרים, שם הייתה קדמה והתפתחות. מי שהיה רחוק מיציאת מצרים, העמים הרחוקים יותר נשארו בלי התפתחות. נשארו פרימיטיביים לעוד הרבה 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 זמן. המהפך הזה, השינוי שעם יכול לשנות את הטבע, את הסדר הרגיל, ושם זה הטבע. מבית מצרים, מארץ מצרים, מבית עבדים, היה בית עבדים אחד גדול. גם המצרים עצמם היו משועבדים מבית העבדים הזה. היציאה הזאת שינתה את כל המציאות. לכן אומר הרב קוק, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, הרי אנו ובנינו עדיין היינו עבדים, בנים לעבדים, בנים לעבדים, ולא יודעים שום דבר מעבר לזה. לכן ממש אנחנו גם כן עכשיו כאילו יצאנו. אנחנו ממש זכינו גם כן ביציאה הזאת ממצרים. טוב, אז הנה אמרנו את זה פעם אחת. לא. עכשיו צריכים להעמיק. ואפילו, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אומר המהר"ל שיש לנו פה ארבעה סוגים של קניית ידע. חכמים, נבונים, זקנים ויודעים את התורה. והחכמים זה פשוט להבחין במה שקורה, להבחין במציאות. לא כולם יודעים להתבונן על המציאות, זה מדרגת החוכמה, ידיעה כזאת. הנבון הוא זה שמוציא דבר מתוך דבר. זה רמת ידיעה עמוקה יותר. הזקנים זה סוג של חוכמה שבא עם הניסיון. אתה לא יכול לקנות חוכמה של אדם מבוגר, חוכמת חיים היא לא דבר שאתה יכול לקרוא, ללמוד אותו באמת. אתה יכול לשמוע, לקבל, אבל את עצם החוכמה אין מה לעשות, רק הניסיון עושה. ותורה זה חוכמה שבאה במסורת. כלומר, גם אם היה לנו את כל סוגי החוכמות השונות, את החוכמה, את הבינה, את הזקנה, את המסורת של התורה, עדיין היינו צריכים לספר ביציאת מצרים. יש לנו מצווה להרבות בסיפור יציאת מצרים. מה שמובא אחר כך זה כבר ראיה אל החיוב הזה, המעשה מאותם זקנים, שזה בעזרת השם נמשיך מחר. שיהיה לכולם יום טוב.